הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון, ג' במנחם אב תשע"ה, מסכת נדרים, דף נ"ו. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תחילתו של שבוע טוב, חדש, כך אנו מקווים מלא מלא נחמות וישועות, ושמים פעמנו אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. וכותב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח את הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו, והיום אנו רוצים לתמצת, לסכם, לשנן ולחזור, מתחילת הפרק השביעי, פרק שתחילתו בדף נ"ד, פרק ששמו הנודר מן הירק. כשנסיים בסייעתא דשמיא את השינון והחזרה, נשיב על 12 שאלות ששאלנו את סיום השיעור בערב שבת קודש, פרשת מטות מסעי. למדנו בתחילת הפרק השביעי במשנה, הנודר מן הירק אסור בפול המצרי, לך, שמין ירק הוא, ומותר בפול המצרי היבש משום שנקרא דגן. הוא מותר גם בדלויים. לחכמים מותר כי אינם ירק, אלא פרי, וראיה לדבר שהרי שליח ששלחו המשלח לקנות ירק ומוצא דלויים, אינו קונה אותם אלא חוזר ושולח את המשלח עם לקנותם, הנה מוכח שאינו ירק. ואילו לשיטת רבי עקיבא אסור לאכול דלויים כי הוא בכלל ירק, ועד הרבה, מהנהגת השליח ראיה שהוא קרוי ירק, שהרי דווקא על דלויים הוא חוזר ושואל ולא על קטניות, הנה מוכח שדלויים בכלל ירקו. אמרה הגמרא מה שעשה רבי עקיבא את הנודר מן הירק גם בדלויים, מסבירו לה שזהו דווקא כשאמר קונם ירק המתבשל בגדרה עליי. שכיוון שריבה בלשונו, אנחנו אומרים שנתכוון גם לדלויים, שדלויים קצת בכלל ירק הם. דה, שהרי שליח שואל אם לקנותו. ואילו חכמים סוברים שכיוון שאין השליח קונה אותו מדעתו, אינם בכלל ירק. אבל אם אמר קונם ירק עליי, או אפילו אמר קונם ירקי גדרה עליי, מודה רבי עקיבא שמותר בדלויים, כי אנחנו אומרים שנתכוון לאסור רק ירקות שנותנים טעם בגדרה, כגון שומים ובצלים. הבאי מסביר שאף על פי שעשה רבי עקיבא בדלויים, אינו לוקי מחלם, כיוון שנאסרים רק מספק מחמת איתור לשונו. ופרש לרב חיסדא שמודה רבי עקיבא במה ששנינו לעניין מעילה, שהשליח שעשה שליחותו של בעל הבית, אז בעל הבית מעל, ואם לא עשה את שליחותו, שליח מעל. על איזה מקרה מדובר? כגון שאמר לו בעל הבית, תן בשר לאורחים ונתן להם כבד או להפך. ואף על פי שכבד בכלל בשר לעניין שדרך שליח להישאל עליו, מכל מקום, כיוון שהיה צריך השליח לשאול את בעל הבית אם זה כוונתו, והוא מדעתו עשה, אין נחשב שעשה את שליחותו ומעל השליח. ואילו רב חיסדא עצמו סובר, שהמשנה שם היא לא כשיטת רבי עקיבא. ואמר רבה, יפה אמר נחמני, דהיינו יפה אמר רביי. למדנו בברייתא הנודר מן הבשר, אסור בכל מיני בשר ואפילו בשל חיה. לתנא קמא אסור גם בראש וברגליים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות. אבל מותר בבשר של דגים וחגבים. לרבן שמעון גמליאל מותר בראש וברגליים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות, וכל שכן שמותר בבשר דגים וחגבים. וכן היה רבן שמעון גמליאל אומר שהקונה קרביים בכסף שהיה יכול לקנות בו בשר, הרי הוא אדיוט, שמניח בשר וקונה קרביים. רבן שמעון גמליאל חולק על רבי עקיבא, שהרי שליח ששלחו לקנות בשר, שואל את בעל הבית אם לקנות ראש ורגליים וקנה וכבד ולב ועופות, ואף על פי כן מותר בהם, כי הם אינם בכלל בשר סתמה. לתנא קמא שחולק על רבן שמעון גמליאל, סתם אדם הנודר מן הבשר אסור גם בדגים, כיוון שגם עליהם השליח שואל את בעל הבית אם לקנותם, ובחגבים מותר שאין שליח שואל עליהם. אבל המקיס דם ונדר מן הבשר לאותו יום בלבד מותר בדגים, שבוודאי לא נתכוון לאוסרם, שהרי אינו אוכלם כיוון שמזיקים לו. ואף על פי שגם עופות מזיקים, לא כמו שאומר שמואל, שהמקיז מכתיפה ואוכל בשר ציפור, פורח ממנו ליבור כציפור שנחלש, וכן אמר בברית, היקיס דם לא יאכל חלב וגבינה וביצים ושחליים ודגים ועופות ובשר מליח, מכל מקום אסור בהם, כיוון שאפשר לאוכלם על ידי בישול הרבה, שאז הם אינם מזיקים. וכן בנודר מן הבשר כשכואבים לו העיניים, מותר בדגים, כי בוודאי לא נתכוון לאוסרם, שהרי אינו אוכלם כיוון שמזיקים לעיניים. מה שאמר שמואל שהם רפואה לעיניים, והוא רמז לזה מסמיכות האותיות, נון סמך עין, נונה סמה לעיניים, דגים זה סם טוב לעיניים, זה דווקא בסוף החולי, אז זה באמת מועיל רפואה לעיניים. לאחר מכן למדנו במשנה בדף נון ה' הנודר מן הדגן, לחכמים אסור רק בחמשת מיני דגן. ולרבי מאיר אסור גם בפול המצרי הנקרא דגן, כיוון שעושים ממנו ערימה בשדה ומותר בפירות ובירקות. הנודר מן התבואה מודה רבי מאיר שנאסר רק בחמשת מיני דגן. לאחר מכן אמרה הגמרא אחרי המשנה בדף נ"ה עמוד א', הרי נאמר בספר דברי הימים וכפרוץ הדבר כשנתחזקה תקנת חזקיה שיביאו בני ישראל את התרומות והמעשרות לבית המקדש, ירבו בני ישראל ראשית דגן, תירוש ויצר וכל תבואת שדה לרוב. מבאר הבאי לרב יוסף שלשיטת רבי מאיר שדגן הוא כל שעושים ממנו ערימה. מה שנאמר בפסוק וכל תבואת שדה, למרות שכבר נאמר דגן, זה בא לרבות פירות וירקות שאין עושים מהם ערימה. שנינו בברייתא וכן אמר רבי יוחנן שהכל מודים שהנודר מן התבואה אינו אסור אלא בחמשת המינים. ואנחנו לא אומרים שכיוון שתרגמו את המילה תבואה עללתה, שמשמעות המילה כל דבר שמשביח, מבאר רבה לרב יוסף שזהו דווקא באמר תבואה לחוד, אבל אמר תבואת שדה משמעותו כל דבר כמו שנאמר בפסוק בספר דברי הימים. מספרת הגמרא בנו של מר שמואל ציווה שיתנו לרבה 13,000 זוז מעללת הגדילה בנער פניה. שלח רבה לשאול את רב יוסף ממה הוא יכול לקבוט את הצוואה הזו. חשב רב יוסף ששאלתו של רבה זה על עללת, והוא השיב שאפשר לפשוט זאת ממשנתנו שכתבה הנודר מן התבואה אסור רק בחמשת המינים, ועללת זה תרגום של תבואה. אמר לו אביי, שלשון עללת בא להגיד כל דבר במשמע, כל דבר נכס שמשתבח. ואמר רבה לרב יוסף שזה היה פשוט לו שעללת זה כל דבר במשמע. הוא רק שאל לגבי דמי שכירות הבתים והספינות, אם הם אינם בכלל עללת, כיוון שנפחתים כאשר מזכירים אותם לפעמים בזול, או כיוון שאין עיקר הפחיתות, הם כן בכלל עללת. הקפיד עליו רב יוסף על שרבה שאלו, אף על פי שלא היה צריך לתשובתו. ובא רבה לביתו של רב יוסף בערב יום הכיפורים כדי לפייסו, ורבה ביקש מהשמש למזוג עבור רב יוסף העיוור יין, ורב יוסף הרגיש שרבה הוא זה שמזגו, משום שהיה רגיל רבה למזוג, דהיינו להרבב מים בתוך היין, 3/4 מים ברביעית יין. ביקש ממנו רב יוסף שיפרש לו את הפסוק, וממדבר מתנה וממתנה נחליאל, כי הוא רצה להזהירו שיש פל רוח ביותר, ופירש רבה וממדבר, מי שמלמד תורה לכולם, כמדבר שהוא הפקר לכל, מתנה, ניתנת לו תורה במתנה. וכיוון שכן, וממתנה נחליאל, נחלו כל, ומנחליאל במות שעולה לגדולה, ומבמות, אם מגביה עצמו, אגי, הקדוש ברוך הוא משפילו, ונשקף על פני הישימון שמשפילו כל כך שמשקעו בקרקע כאיסקופת הדלת. אם חוזר מגאוותו, הקדוש ברוך הוא מגביו, כי הרי נאמר בישעיה, כל גאי ינסה. למדנו בברייתא נודר מן הדגן אסור בפול המצרי היבש, וזה כשיטת רבי מאיר, ומותר בלח ובאורז משום שאין עושים מהם ערימה. וכן מותר בחילקה, דהיינו חיטה מחולקת לשניים, ובתרגיס חיטה מחולקת לשלוש, ובתיסניה מחולקת לארבע, שכיוון שחלקו חלק את החיטה, הם אינם בכלל דגן. נדר מן פירות השנה, אסור בכל פירות השנה ומותר בגדיים ובטלאים ובחלב ובביצים ובגוזלות. אמר גידולי שנה עליי, אסור בכולם. נדר מפירות הארץ, אסור בכל פירות העץ והאדמה ומותר בקמעין ופטריות. אמר גידולי קרקע עליי, אסור אפילו בקמעין ופטריות. ופרש הבעיה, שכיוון שגדלים מלחלוחית הארץ, הם בכלל גידולי הקרקע הם. ומכל מקום, כיוון שיונקים מן האוויר, מברכים עליהם שהכל. ומה שלמדנו במשנה במסכת ברכות על דבר שאין גידולו מן הארץ אומר שהכל, צריך לומר שגורסים על דבר שאינו יונק מן הארץ אומר שהכל. לאחר מכן למדנו במשנה, בדף נ"ה עמוד ב', הנודר מן הכסות מותר בשק ובעירייה בבגד גס ועבה ובחמילה, שזה מסך עבה מאוד להגן ממטר, כי הם אינם קרויים כסות. אמר קונם צמר עולה עליי, מותר להתכסות בגזי צמר, כי לא נתכוון לאסור רק לבישה. וכן אם אמר קונם פשטן עולה עליי, מותר להתכסות בניצי פשטן, דהיינו בגבולי פשטן קודם שריקתם. ורבי יהודה אומר שאם מוכח שנתכוון לאסור רק טעינה, כגון שנדר מצמר ופשטים כשהיה טעון בהם והזיע, אסור לטעון אותם ומותר להתכסות בהם. אמרה הגמרא שנינו בברייתא, הנודר מן הכסות מותר בסק ובעירייה ובחמילה ואסור בפונדה שזו חגורה חלולה שהיא כבגד, וגם מותר בפסקאיה שזו חגורה עבה ורחבה, ומותר בסקוריטה ובקטביליה שהם מלבושים של אור, כמו שמברש רבא ברברחנה שסקוריטיה זה חלוק אור שלובשים מעבדי האור, וגם הוא מותר באנפיליה שזה מנהלים קטנים ובפילניה שזה סינר ומותר במכנסיים ובכובע. הביאה הגמרא ברייתא שנאמר בה מותר לצאת בשבת לרשות הרבים בסק ובמלבושים עבים, והם אינם נחשבים מסוי, כיוון שדרך ללובשם להגן מפני הגשמים, וכן דרך הרועים לצאת בסקים, אבל אסור לצאת בשבת בתיבה ובקופה ובמחצלת על ראשו להגן מן הגשמים, כי הם אינם מלבוש אלא מסוי. שנינו במשנה שרב יהודה אומר, הכל הולך לפי הנודר. תניה, הביאה הגמרא ברייתא שמפרשת כיצד מפרשים ומסבירים את כוונת הנודר, היה לבוש מלבוש צר מצמר ומצערו, ואמר קונם צמר עולה עליי, אסור ללובשו ומותר לטוענו, שמוכח שללבישה נתכוון, היה טעון פשטן והזיע מפני כובדו, ואמר קונם פשטן עולה עליי, אסור לטוענו ומותר ללובשו, כי מוכח שלטעינה הוא התכוון להדיר את עצמו. זהו השינון והחזרה שלנו על דפים נון דלת ונון ה' מתחילתו של הפרק השביעי במסכתנו, וכעת נשיב על 12 השאלות ששאלנו, כדי שישמשו ויעזרו לנו לשינון ולחזרה, שאלות ששאלנו בשיעור ביום שישי, ראש חודש מנחם אב תשע"ה. שאלה הראשונה על דף נון דלת הייתה, הנודר מירק האם נאסר בדלעת? והתשובה היא, בסתם לכול אלמה לא נאסר, בנודר מירק המתבשל בגדי רק לרבי עקיבא נאסר בדלעת. שאלה שנייה, נודר מירק סתם, מירקי גדירה, מירק המתבשל בגדירה, במה נאסר? התשובה, ללשון הראשונה ברן, ירק סתם לא נאסר בפירות האדמה. ירקי גדירה נאסר בדברים המכשירים את המאכל, וכשאמר ירק המתבשל בגדירה נאסר בכל פירות האדמה. ללשון השנייה ברן, ירק סתם לא נאסר בירק שהדרך לבשלו, כשאמר ירקי גדירה לא נאסר בירק הנאכל רק מבושל, כשאמר ירק המתבשל בגדירה נאסר בכל הירקות. שאלה שלישית בדף נון דלת, השליח שעשה שליחותו, מדוע מעל בעל הבית הרן שליח לדבר עבירה? התשובה, לומדים גזירה שווה חטא חטא מתרומה, שבזה כן ישליח לדבר עבירה. שאלה רביעית, הנודר מבשר, האם מותר בעופות? התשובה, לרבי עקיבא אסור, לרבן שמעון בן גמליאל מותר, והלכה כרבי עקיבא. שאלה חמישית, הנודר מבשר, מתי יש חילוק בין בשר עוף לבשר דגים? התשובה, בנודר ביום הקזת דם, בדגים שממילא לא אוכל, ועוף שלוק יכול לאכול. כאשר נודר כשכואב לו העיניים, והוא בתחילת החולי, אז ממילא זה מזיק לבריאותו, אז הוא לא אוכל זאת ולא משום הנדר. שאלה שישית, הנודר מבשר ביום הקזה, האם מותר בבשר מליח? התשובה אסור, כיוון שזה ממש בכלל בשר. שאלה שביעית, על דף נון ה', האם יש חילוק בין נודר מדגן לנודר מתבואה? התשובה לרבנן אין חילוק, ובשניהם נאסר רק בחמשת המינים. לרבי מאיר, דגן משמע כל שעושים ממנו קרי, עושים ממנו הרימה, ותבואה משמע חמשת המינים בלבד. שאלה שמינית, איך רצה רב יוסף להסביר את המשמעות של המילה עללת וכיצד למדו זאת אביי ורבא? התשובה, רב יוסף רצה להסביר שהכוונה לתבואה, כיוון שהתרגום של המילה תבואה זה עללת. ולא אביי ורבא למדו שזה מלשון ביה, דהיינו, כל ההכנסות, כל השווח שנכנס. שאלה תשיעית, במה הייתה שונה מזיגתו של רבא משאר מזיגות? התשובה, רב היה מוזג רבע יין ושלושה רבעים מים, וכרגיל היו מוזגים פחות מים. שאלה עשירית, הנודר מפירות השנה ומגידולי השנה, במה נאסר? התשובה, כשנדר מפירות השנה נאסר רק בפירות שגדלו השנה. כשאסר מגידולי השנה נאסר גם בגדיים וטלאים, חלב, ביצים וגוזלות שנולדו השנה. שאלה 11. הנודר מתירוש, במה נאסר? התשובה אסור בכל מיני מתיקה ומותר ביין. ובמקום שמדברים בלשון לעז ונדר מתירוש בלשון קודש, ודאי כוונתו ללשון תורה ואסור ביין ומותר במיני מתיקה. שאלה אחרונה על דף נון ה', האומר קונם צמר עולה עליי, באיזו עלייה אסור? התשובה, לתנא קמא אסור ללבוש ומותר להתכסות, ואילו רבי יהודה במשנה אומר שאם אמר כך לאחר שסחב צמר אסור לסחוב ומותר ללבוש ולהתכסות, ואילו לרבי יהודה בברייתא אם אמר כך סתם אסור ללבוש ולסחוב. עד כאן מוריי ורבותיי פרק השינון והחזרה המורחב שלנו בתחילתו של שבוע זה, וכעת הגענו לעיקר העניין שלשמו התכנסנו. היום הזה יום ראשון ג' במנחם אב תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף נון וו ממסכת נדרים. לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון וו עמוד א', בשורה הראשונה, מן המשנה הראשונה בעמוד הזה, משנה שפותחת במילים הנודר מן הבית, מותר בעלייה, דברי רבי מאיר. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת המשנה, נודר מן הבית שלא להיכנס לתוכו, מותר לו להיכנס בעלייה שעל גבי הבית, כי אין העלייה בכלל הבית, שלכל אחד יש לו שם בפני עצמו, זה נקרא בית וזה נקרא עלייה. כאשר נדר מהבית, לא נכללת בדבריו גם העלייה. אלו הם דברי רבי מאיר. נאמר בתלמוד הירושלמי, וכך מופיע בתוספתא, שדברי רבי מאיר שאין הבית בכלל העלייה, זה דווקא בבין עיר, מכיוון שרק בעיר העלייה לבדה ראויה לדירה ואינה תפילה לבית. אבל בכפר, העלייה תפילה לבית מכיוון שאינה ראויה לדיורים, ולכן אם נדר מבית, יהיה אסור גם בעלייה. אומרת המשנה, וחכמים אומרים שאסור לו להיכנס גם בעלייה, כי הם סוברים חכמים שבלשון בני אדם עלייה היא בכלל הבית. שאף שלכל אחד יש שם בפני עצמו, דרך בני אדם כשמדברים אודות שניהם יחדיו, קוראים לשניהם בשם בית. משום שעלייה תפילה לבית ודרך התפל להיות נקרא על שם העיקר. כותב הרשב"א בשם התלמוד הירושלמי שבית פחות מדלת אמות על דלת אמות, אינו בית גם לגבי מי שנדר ממנו ומותרת לו הכניסה אל בית שכזה. אומרת המשנה שמודים חכמים שהנודר מן העלייה שלא להיכנס לתוכה, מותר לו להיכנס בבית. שאין דרך העיקר להיות נקרא על שם התפל גם כשמדברים אודות שניהם. וכשנדר מלהיכנס לעלייה, לא נכלל בזה גם איסור כניסה לבית. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף נ"ו עמוד א', וכעת אנו ניגשים אל הגמרא שאחרי המשנה. במשנה מובאת מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים, האם עלייה בכלל בית. ויהיה הגמרא ברייתא דורשת את הפסוק האמור בספר ויקרא פרק י"ד פסוק ל"ד, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. ומשמע מאופן הדרשה של הטענה הזה, שהוא סובר שיש מקום לחלק בעניין נגעי בתים ולומר שאין עלייה בכלל בית. רוצה הגמרא לברר כדעת מי סובר הטענה הזה. שואלת הגמרא, מן טענה, מי הטענה הדורש את הפסוק ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם, שהוא דורש בבית לרבות הצבוע, שני פירושים בדבר, או הכוונה למרפסת הנמצאת לפני העלייה שממנה נכנסים לעלייה, או שעושים כמין עלייה מקיר לקיר באמצע הבית ומצניעים שם דברים. רש"י מפרש במסכת פסחים דף ח עמוד א דיבור המתחיל וגג, שהוא כאין בניין קטן סמוך לבניין הגדול. אז מי הטענה שדורש מהפסוק ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם, שהמילה בבית באה לרבות את הצבוע שאף נגע צרת הנראה בקירות שנצבעו בצבעים כלשהם, הבית תמה. ועוד דרש הטענה הזה בבית לרבות את העלייה, שאם נראה בנגע בעלייה גם הבית תמה. משיבה הגמרא ואומרת, אמר רב חיסדא על כורחה שברית הזו כדעת רבי מאירי. רבי מאיר שאמר במשנתנו שהנודר מן הבית מותר בעלייה לפי שאין העלייה בכלל הבית, ולכן בלי הפסוק לא היינו יודעים שגם הבית נטמע מחמת נגעי העלייה. מוכיח רב חיסדא את דבריו, דהי רבנן, אם נפרש שהברייתא הזו היא לשיטת חכמים במשנה שלנו, האמרי הרי אמרו רבנן במשנה שלנו עלייה בכלל הבית, ואם כן למה לקרם, איזה צורך יש לי בפסוק בבית לריבויה לרבות לנו שהבית תמה על ידי נגעי עלייתו? הרי לדעתם של חכמים עלייה היא חלק מהבית, ודבר פשוט הוא, ומעצמנו נדע שהנגעים שבעלייה מתמים גם את הבית. בהכרח מוכיח רב חיסדא, שהברייתא הזו, שהטענה של הברייתא שמרבה מהמילה בבית, זה כדעת רבי מאיר אצלנו במשנה שאמר שהנודר מן הבית מותר בעלייה כי אין העלייה בכלל הבית. דוחה הגמרא את ראיית רב חיסדא אביי אמר אפילו תימא, גם אם תאמר שהברייתא הזו היא כדעת רבנן, הסוברים שעלייה בכלל הבית, בכל זאת לגבי נגעים, באי הקרא. צריך ריבוי מיוחד של הפסוק לומר שהנגעים בעלייה מתמים את הבית. למה? סל כדאי תחמינה הייתי חושב לומר מאחר שבפסוק בבית ארץ אחוזתכם כתיב, ואם כן יש מקום לומר שכוונת התורה, שדווקא בית דמחבר בערה, דווקא בית המחובר לקרקע, שמי בית. הוא הנקרא בית לדין תומת נגעים כלשון הכתוב בבית ארץ. אבל עלייה לא מחבר בערה. אבל העלייה הרי אינה מחוברת לקרקע, ושמה היא אינה בדין נגעי בתים כלל. לכן, גם לשיטת חכמים, צריך את הריבוי של המילה בבית המופיע בפסוק, לרבות את העלייה. מביאה עכשיו הגמרא ממרה של רבונה שמשמע ממנה שלגבי מקח וממכר, אין העלייה בכלל בית, והיא מבררת לדעת מי מהתנאים של המשנה, אמר רבונה את הממרה הזו. שואלת הגמרא, כמה נז לה, כדעתו של מי היא הממרה דאמר רבונה ברכיה משמי דאולה, בשמו של אולה, מוכר בית לחברו ואמר לו בעת המכירה, בית בביתי אני מוכר לך. בלא שסיכמו במפורש מהו הבית שנקנה, אזי אם רצה המוכר, מראה הוא עלייה אף על פי שהדיור בה גרוע משל בית, שהרי צריך תמיד לעלות ולרדת. והוא אומר לו, לזה התכוונתי ועלייה זו מכרתי לך. מדייקת הגמרא בדברי רבונה, טעמה שיכול להראות לו את העלייה הגרועה, כיוון דאמר לי, בית שבביתי, שמשמעות לשון זו, איזשהו בית שיש בביתי, אני מוכר לך ואפילו מן הגרוע. אבל אם אמר לו המוכר בית המחירה בית סתם בלא שאוסיף את המילה בביתי, אינו מראה הוא עלייה. אז כאשר הוא אמר בביתי הטעם שהוא יכול לתת לו דבר גרוע, כי יד הלוקח על התחתונה מאחר והמוכר מוחזק הן בבית והן בעלייה, לפיכך הקונה, שהוא המוציא, עליו להביא ראיה מה קנה. כך מפרש רשי במסכת מנחות דף קופתת עמוד א' דיבור המתחיל בעל עלייה. ולכן מפרש המאירי, כאשר הוא אמר בית שבביתי, כלומר איזה בית שארצה, כלומר בית שבתוך שאר הבתים. אבל אם הוא אמר בית סתם בלי להוסיף בביתי, הוא לא יכול להגיד שהוא התכוון לעלייה. לפי הדיוק הזה מסיים את הגמרא לימה, אולי נאמר שהחלוקה של רבונה בין הנוסח שאמר בית שבביתי לבין אם הוא אמר בית סתם, זה דווקא לשיטת רבי מאירי נאמרת, שכן לשיטתו אין העלייה בכלל הבית, ולכן בבית סתם הוא לא יכול להראות לו את העלייה. אבל לדעת רבנן שהעלייה היא בכלל הבית, ממילא תמיד גם בלא להוסיף את המילה שבביתי, יכול להראות את העלייה ולומר שעליה הייתה כוונתו במחירה. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת אפילו תימא רבנן. חילוקו של רב אונה בין בית לבין בית שבביתי, אמר את זה לדעת רבנן. ואומנם, לפי שיטתם האומר בית סתם, יכול להראות לקונה עלייה, כיוון שהיא בכלל הבית. מכל מקום שהבנו בדברי רב אונה, שכשאומר בית בביתי יכול להראות לו את העלייה, זה לא נכון. כי מהי עלייה? מה כוונת רבונה באומרו? מראה הוא עלייה. היינו שחייב המוכר להראות לו בית מעולה שבבתים שיש לו. שכיוון שאמר לו בית שבביתי ולא אמר לו אחד שבבתי, כוונתו לבית המעולה שבביתו. אם כן, משמעות מסקנת הגמרא כאן, שאפשר לומר שדברי רבונה לשיטת חכמים זה רק אם נפרש בדבריו שהמילה עלייה כוונתו למעולה שבנכסיו. אבל אם נפרש בדבריו שהעלייה זה עליית הבית, על כורחה דברי רבונה הם לשיטת רבי מאיר. כותב הרן שבמסקנה של הסוגיה במסכת מנחות בדף קופחת עמוד ב' היא הפך ממסקנת סוגייתנו, ששם גם כן מובאים דברי רבונה בשם אולה, ומסקנת הגמרא שם שעלייה פירושה עליית הבית, ויד הלוקח על התחתונה כיוון שהמוכר מוחזק בנכסים והלוקח הוא המוציא מחברו, והמוציא מחברו עליו הראיה. נמצא לפי זה שדעת הגמרא שם במסכת מנחות היא שדינו של רבונה זה לשיטת רבי מאיר. אבל מביא הרן בשם הרמב"ן שגם אם נלמד שמסקנת הגמרא במסכת מנחות שעלייה פירושה עליית הבית, אפשר שדינו של רבונה זה לשיטת חכמים. אלא שהוא נקט את דינו בדרך שלא מבעיה, כאמר. זאת אומרת, לא מבעיה. זה לא רק כאשר הוא אמר את המילה בית אני מוכר לך שיכול להראות לו את העלייה, כיוון שעלייה בכלל בית, אלא אפילו כשאמר בית בביתי אני מוכר לך, שלגבי הקדש דנים את הלשון הזו למעליותה, דהיינו בית חשוב, מכל מקום לגבי לוקח, לגבי קונה, כיוון שיד הקונה על התחתונה, יכול להראות לו את העלייה הגרועה. כך גם פוסק הרמב״ם בלכות מחירה פרק חפה לפלחה י' והשולחן ערוך בחושן משפט, סימן ריש י' לצעיף י' ב', שאם מחר לו בית מביתו, או שמחר לו ונפל הבית שמחר לו, מראה לו על הבית שנפל, כיוון שיד בעל השטר, דהיינו הקונה, על התחתונה. כותבים כל הראשונים שכיוון שדברי רבונה הם לשיטת חכמים, כך נפסק את ההלכה, ולכן הנודר מן הבית אסור אפילו בעלייה. וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף נון וב עמוד א'. אומרת המשנה, נודר מן המיטה, נודר הנאה מן המיטה, מותר לו ליהנות בדרגש. והגמרא תפרש מהו דרגש, ולמה מותר לו ליהנות מדרגש, כיוון שדרגש אינו בכלל מיטה, וכשנדר הנאה מן המיטה לא נכלל הדרגש בנדרו. אלו הם דברי רבי מאיר. החכמים אומרים, דרגש כן בכלל מיטה, ולכן הנודר מן המיטה אסור גם בדרגש. ומודים חכמים שהנודר הנאה מן הדרגש, מותר לו ליהנות במיטה שבוודאי אינה בכלל דרגש, וכשנדר מדרגש, לא נאסרה המיטה. זוהי המשנה שלנו השנייה בדף נ"ו עמוד א', וכעת אנו ניגשים אל הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, מהי דרגש? מהו דרגש? אמר אולה, ארסא דגדא, מיטה למזל. מזל נקרא גדא כמו שמצאנו אצל לאה, שקראה לבנה גד, ואמרה, בא גד, דהיינו בא מזל טוב. וכן בגמרא במסכת שבת דף סמך זין עמוד ב' נאמר שאין אדם רשאי לומר גד גדי וסנוק לו ופירושו שם כאדם שאומר למזלו יתמזל מזלי ואל תהיה עייף ואין לומר כך משום דרכי האמורי. אם כן היו מציעים בבית מיטה כזו שקראו לה ארסא דגדא מיטה למזל ולא היו ישנים עליה אלא היא הייתה למזל הבית. ומפרש הראש עניין מזל הבית היינו שהשר הממונה על העשירות נכיר שמו. והוא מצוי בבית ששומרים אותו בנקיות, כמובן במסכת פסחים דף קוף י' א' עמוד ב'. וכן היה המנהג להציע מיטה מבלי שישנים עליה, כדי שתמיד יהיה משהו נקי. השיטה מקובצת מבאר, שעושים כך לכבודו של מקום, וכמו שמעמידים בברית מילה כיסא לאליהו הנביא. אמרו לרבנן לאולה, שאלו חכמים את אולה על דבריו, הד אתנן, מה ששנינו במשנה במסכת סנהדרין דף כ' עמוד א'. כשאין מברין אותו, מלך שמת לו אחד הקרובים לו שמחויב לשבת עליו שבעת ימי אבילות, אזי כשמגישים לו סעודת הבראה, אותה סעודה ראשונה שאבל אוכל, שאסור לו לאכול משלו, כנאמר בספר יחזקאל פרק כ"ד פסוק י"ז, ולחם אנשים לא תאכל, והיינו שהשם צבע את יחזקאל, שאף על פי שתמות אשתו מכל מקום לא ינהג באבילות לאכול לחם אחרים, מזה לומדים, שדרך האבל לאכול לחם אחרים, אם כן במשנה במסכת סנהדרין נאמר, שכאשר למלך מת אחד מהקרובים שהוא מחויב לשבת עליו שבעת ימי אבילות, כשמגישים לו את סעודת ההבראה לאחר שחוזר מן ההלוויה, כל העם מסובין בשעת הסעודה על הארץ בכדי להשתתף עם המלך באבילותו, והוא המלך מייסב על הדרגש. משום כבוד המלך הוא אינו מחויב בכפיית המיטות בביתו כדרך שער האבילים, אלא מייסב כדרכו ואוכל, אבל אינו יושב אלא על הדרגש. ואם כדעתך אתה אולה שדרגש זו מיטה שעשויה למזל, כולה שטה לא יתיב עלה, ההוא יום היתיב עלה? כל השנה כולה המלך אינו יושב על המיטה הזו כיוון שהיא עשויה למזל, והסברנו שמיטה שכזו לא ישנים ולא יושבים עליה, איך ייתכן שדווקא באותו יום שהמלך צריך לנהוג באבילות הוא כן יושב עליה? דוחה רבינה את קושיית חכמים הזו בדרך של קושייה על הקושייה. מתקיף לה רבינה, מקשה על הקושייה רבינה, הרי לעולם יש לפרש כמו אולה שדרגש, זה ארסה דגדה, אותה מיטה למזל שהיו מציעים בבית, ולא היו ישנים עליה, אלא הייתה למזל הבית. מה שיושב עליה המלך דווקא ביום אבילותו, זו לא קושייה. מידי דאבי, דבר דומה מצינו, הבשר ויין. כמו לגבי בשר ויין שחייבים לדאוג לו, שיוכל בשר, וישתה יין בסעודת ההבראה. ובמסכת סנהדרין הגרסה מידי דאבי, אכילה ושתייה, דהיינו שלא חייבים לתת לו דווקא בשר ויין, אלא מה שרוצים. מכל מקום, גם כשמביאים לו בשר ויין, מותר לו לאכול, אפילו שבכל השנה אין חיוב כזה, אלא היא באה אכיל והיא באה לא אכיל. אם רוצה המלך אוכל בשר ושותה יין, ואם אינו רוצה, אינו אוכל בשר ואינו שותה יין. אבל ההוא יום, אני אבין עלי, ביום זה של אבילותו של המלך, אנחנו נותנים לו בשר ויין, כי מחויבים אנו ליישב את דעתו. כאמור בספר משלי פרק למד א' פסוק ו', תנו יין למראי נפש. אם כן, כך גם לגבי הדרגש, אף שכל השנה הוא לא יושב עליו, מכל מקום ביום זה כדי ליישב את דעתו, מושיבים אותו עליו. ולכן אין לדחות את דברי אולה שפירש את דרגש, הכוונה לארסה דגדה, למיטה למזל שבדרך כלל לא יושבים עליה. ממשיך רבינה ואומר, אלא אם קשה על דברי אולה, הקשיה, זה קשה לי על דבריו של אולה. דתניה, שנינו ברייתא במסכת מועד קטן דף זך עמוד א', לגבי אבל לא עלינו בימי השיבה, חייב להפוך על פניהם את כל המיטות שבביתו. מכל מקום, נאמר שם, דרגש לא היה כופהו אלא זוקפו, משאירו כמות שהוא, זקוף. היא אמרת ארסה דגדה, הוא אם תאמר כפירושו של אולה שדרגש הכוונה מיטה עשויה למזל, והתניה הרי שנינו בברייתא אחרת, המופיע במסכת תענית דף למד עמוד ב', אבל הכופה החייב לכפות את מיטתו מדין אבילות, לא מיטתו שישן עליה בלבד הוא כופה, אלא כל מיטות שיש לו בתוך הבית הוא כופה, אפילו את אלו שאין ישנין עליהם. ואם כן, מדוע שלא יכפה את הדרגש, הרי אף הוא בכלל המיטות שבבית? ומזה ששנינו הברייתא הקודמת שדרגש אינו חייב בכפייה, הנה מוכח שהוא אינו ארסה דגדה. דוחה הגמרא ואומרת, הלא קשיא, גם השאלה הזו אינה קושיה על אולה. מה ששנינו שכופה כל המיטות שיש לו בבית, מדובר באותן העשיות לשכיבה. אבל ארסה דגדה עשויה למזל ולא לשכיבה, לכן איננה חייבת בכפייה. אומרת הגמרא בדף נ"ו עמוד ב', מידי דאבה, בדומה לדין שיש המיטה מיוחדת לכלים, להניח עליה כלים, דתניה, שנינו בברייתא, אם הייתה מיטה מיוחדת לכלים, אין צריך לכפותה, מכיוון שאינה עשויה לשכיבה. והרמה במסכת סנהדרין מבארת החילוקים שבין המיטות, מיטה שיש עליה כלים, הם מוכיחים שאינה עשויה לשכיבה, לכן הם חייבים אף להטוטה על צידה. אבל ממיטה עשויה למזל, הגם שאף היא אינה עשויה לשכיבה, מאחר שאין הדבר המוכיח עליה, שאינה עומדת לשכיבה, לכן צריך להטוטה על צידה, כאשר יש לו עלינו ימי אבילות. אלא אומרת הגמרא, היא קשיא, אם קשה על ביורו של אולה בדרגש, הקשיא. זה מה שקשה מן הברייתא הבאה. דתניא, נאמר בברייתא ששנינו בהמשך, שהביאה הגמרא לאל בניין דרגש שפטורים מלחופו, כאשר יש ימי אבילות בבית. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הוא חולק על תנא קמא וסובר שעל כל פנים אינו משאירו על עומדו, אלא דין דרגש שמתיר קרביטיו, מתיר את הרצועות שבהם קושר את המצע לארוחות הדרגש, והוא המצע נופל מאליו. ויש מחלוקת ראשונים, לפי השיטה שדרגש צריך לזוקפו על צידו, אם רבן שמעון בן גמליאל בא להוסיף על שיטת תנא קמא שמלבד זקיפה צריך גם התרת קרביטין, או שהוא חולק על תנא קמא וסובר שאין זוקפים אלא מתירים את הקרביטין. מדייקת הגמרא ומקשה, ואם כדברי אולה אומר שדרגש וארסה דגדה מיטה למזל, קרביטין מאיטלי? האם יש לה למיטת מזל רצועות? הרי ככל מיטה רגילה שמצאה מחובר לארוחות המיטה באופן קבוע, ואין בה קרביטין, אין בה רצועות שיוכל להתירן. ומזה שאמר רבן שמעון בן גמליאל, דרגש מתיר קרביטיו, מתיר את הרצועות, מוכח, שדרגש אינו ארסה דגדה. נשארת הגמרא בקושייה על הסברו של אולה, שכאמור הסביר שדרגש זה ארסה דגדה, מיטה למזל, ומביאה הגמרא ביור אחר מהו דרגש. אומרת הגמרא קהת הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר לחבריו שבבבל, שאיליתי, שאלתי את השאלה הזו, מהו דרגש לאומי רבנן, לאחד מחכמי ארץ ישראל, ורב תחליפה בר מערב השמי. היה שמו רב תחליפה, דאב השכיח בשוק הדצלאי, היה מצוי בשווקים של מעבדי אורות, ואמר לי, הוא השיב לי, מהי דרגש? ארסה דצלה, מיטה שהמצע שלה עשוי מאורות, ובקצוות של המצע מסביב ישנם רצועות הנקשרות לארוחותיו. ומכיוון שבשונה מרגלי מיטה, רגלי הדרגש קצרים ואינם בולטים מעל המצע, אז אם יהפכו את הדרגש כפי שעושים בשאר המיטות בימי הווילות, יתקלקל מצע האור מלחות הקרקע. ולכן סובר תנקמה שאין צריך לקופה כלל. ורבן שמעון בן גמליאל סובר שמכל מקום צריך להתיר את הרצועות כדי שהמצע ייפול על גבו, שבכך הוא אינו מתקלקל. האור, כשפניו נוגעים בקרקע, מתקלקל מלחלוכיתה של הקרקע. אבל אם הוא נשמט על גבו, הוא אינו מתקפל. כעת מביאה הגמרא הבדל בין מיטה רגילה לדרגש. אומרת הגמרא איתמר, נאמר איזו היא מיטה ואיזו הוא דרגש. אמר רבי ירמיה, המיטה מסרגין אותה על גבה. כורכים חבלים סביב ארוחות המיטה מצד אל צד, ומותחים אותם תוך כדי הריגה בצורת שתי וערב, אחד בתוך השני, ונראה כסורגים. ומעל גבי הסירוג פרסו את מצע האור לשכיבה. אבל דרגש מסרגין אותו מגופו, קושרים אותו מגופו, שיש בארוחות העץ של מסגרתו נקבים, ואת הרצועות המחוברות למצע תוכבים בנקבים ומותחים את המצע וקושרים את הרצועות. מקשה הגמרא על דבריו של רבי ירמיה. מי טבעי שנינו במשנה במסכת כלים, פרק ט"ז משנה א', המבארת דין כלי עץ, מאימתי גמר מלאכתם לעניין שיהיו מקבלים תומה. כי הרי קודם שנגמרה מלאכת הכלי הוא אינו מקבל תומה. מחלק את המשנה בין כלים שונים והיא אומרת כך, המיטה והריסה של תינוק, מי שישופה משעה שגמר להחליק וליפות את ארוחותיהם על ידי שפשופם באור הדג, סוג דג ידוע ביניהם שאורו מתאים למלאכה הזו, מעין נייר שרוחית שהיו עושים מאור של דג, היו משייפים את העץ ובכך הייתה מסתיימת מלאכתו. מאותו רגע זה נחשב לכלי והוא מקבל תומה. מלאכת הגמרא ומקשה, ואם מיטה מסתרגת על גבה, ואם במיטה רגילה כורחים את החבלים על גבי ארוחותיה, הרי אין הארוחות נראות, ואם כן, למה לשיפת אור הדג? מדוע צריך לייפות את הארוחות הללו עם אותו אור של דג? הרי זה לא נראה לעין. מדוע צריך לעבור מלאכת שיוף? אלא הגמרא מבארת את החילוק בין מיטה לדרגש באופן שונה. אלא הווה בין במיטה ובין בדרגש היה סירוגה מגופן. וכאמור לאל בדרגש יש נקבים בארוחות שלתוכם תחוו את החבלים המחזיקים את המצע, אבל מיטה, החבלים שמהם נעשה הסירוק שלה, האולי והפוקי, היו מכניסים ומוציאים אותם בויזיאני, בנקבים של הארוחות. ואילו דרגש לא תוכבים את הרצועות המחוברות למצע לתוך הנקבים, אלא האולי והפוקי היו מכניסים ומוציאים אותם באבקטה, בתוך לולאות, שהיו עושים לולאות שהיו תחובות בנקבי הארוחות, ולתוך הלולאות היו מכניסים את רצועות המצע וקושרים. כעת מביאה הגמרא עוד סוג מיטה שאין צורך לכפותה בימי הווילות. אמר רבי יעקב ברכה, אמר רבי, אומר רבי יעקב ברכה בשמו של רבי, מיטה שנקליטיה יוצאין, היו מעמידים שני מוטות הנקראים בלשון המשנה נקליטין, האחד בראש המיטה והשני למרגלותיה. וראשי שני המוטות היו מפוצלים כמין קרניים, בכדי שיוכלו להניח מוט שלישי על שני המוטות הזקופים, מבלי שיפול מהם. ומניח לאורך המיטה מעל המוטות מוט שלישי, ועל מוט זה פורס סדין, או כיוצא בזה. רש"י במסכת מועד קטן דף זך עמוד א', דיבור המתחיל נקליטי, מפרש שעושים זאת להגנה מפני הזבובים. יש אנשים שהיו מחברים מוטות אלו למיטה עצמה ולא היו מעמידים אותם בסמוך למיטה, ואם כן נמצא שהאבל לא יכול לכפות מיטה כזו מפני המוטות המחוברות היוצאים ממנה, ולכן זוקפה מעמידה על ראשה או על מרגלותיה, ודיו בכך. כעת אומרת הגמרא שביארנו שתנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל נחלקו בדין הדרגש. מכריע הגמרא בין השיטות. אמר רבי יעקב ברידי, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר בשמו של רבי יהושע בן לוי, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל שמתיר את הקרביטין, את אותן רצועות, והמצע של האור נופל מאליו. והנה הגענו למשנה בדף נ"ו עמוד ב'. אומרת המשנה, נודר מן העיר שלא להיכנס לתוכה, מותר לו להיכנס לתחומה של עיר זו, שהם 2,000 אמה שסביבות העיר, מארבע רוחותיה, שתחום העיר אינו נחשב תוך העיר. ומקור הדברים, התורה אמרה שבני ישראל ייתנו ללוויים ערים מיוחדות לישיבה, וגם את מגרשם שמחוץ לעיר. ובפסוק אחד נאמר בספר במדבר, פרק למדי פסוק ה', ומדותם מחוץ לעיר 2,000 באמה. פסוק אחד קודם נאמר, מקיר העיר וחוצה 1,000 אמה סביב. יש מחלוקת עניים במשנה במסכת סוטה דף ז' עמוד ב', בביאור סתירת הפסוקים. רבי עקיבא אומר 1,000 אמה מגרש ו-2,000 אמה תחום שבת, נמצא שלשיטתו 2,000 אמה של תחום שבת הוא מדאורייתא. רב אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר 1,000 אמה מגרש ו-2,000 אמה שדות וכרמים. ולשיטתו 2,000 אמה של תחום שבת זה מדרבנן. בהמשך הגמרא תבאר מניין שתחום העיר נחשב כמחוץ לעיר. עוד אומרת המשנה, ואסור לו להיכנס לעיבורה של עיר זו. מה זה עיבורה של עיר? 70 אמה ומשהו הסמוכים לעיר מכל סביבותיה, כי עיבורה של עיר נחשב כתוך העיר. את ה-2,000 אמה של תחום שבת מתחילים למדוד אחרי ה-70 אמה ומשהו הללו. אבל אומרת המשנה, הנודר מן הבית שלא להיכנס לתוכו אינו צריך להתרחק כל כך, ואף לא כל חלל פתח בית זה בכלל האיסור, אלא אסור מלהיכנס לחלל הפתח מן האגף ממקום סגירת הדלת ולפנים. באופן שלאחר סגירת הדלת יהיה חלק זה של החלל בצד פנים הבית, אבל כניסה לחלל הפתח שעד מקום זה מותרת לו, כי זה אינו נקרא תוך הבית. סתם דלת הן קובעים אותה בשפת הפתח כלפי חוץ, מכמה טעמים, כגון שלא יקלקלו המי הגשמים וחום השמש לא יקה בה, היא הייתה קבועה בחלקו הפנימי של הפתח, כך שחלקו החיצוני של הפתח נשאר פרוץ לרשות הרבים, ולכן יש חילוקי דינים בין מן האגף ולפנים ולבין מן האגף ולחוץ. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נאמר במשנה שהנודר מן העיר אסור בעיבורה של העיר. שואלת הגמרא, מנלן דעיבורה דמטה כמטה דמי, מניין לנו שעיבורה של העיר נחשב כמו העיר עצמה? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן דאמר קרא בספר יהושע פרק ה' פסוק י"ג, והי בהיות יהושע ביריחו. הפסוק הזה מדבר בעת המצור שהטילו בני ישראל על העיר יריחו לחופשה. מדייק רבי יוחנן בפסוק הזה, מהי ביריחו? מה הכוונה שהיה יהושע ביריחו? אילא אם ביריחו ממש, אם תאמר שהיה בתוך העיר עצמה, והכתיב, הרי בהמשך בפרק ו' פסוק א' נאמר שבאותו זמן ויריחו סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. וכפל הלשון הזה מורה על חוזק ההסגר או על תוספת ההסגר היתר על הנהוג בימים כתיקונם. ואם כן, לא ייתכן שיהושע היה בזמן הזה בתוך העיר עצמה. אלא שמה מינה, מוכח מן הפסוק הזה, שנאמר קודם לכן ביות יהושע ביריחו, הכוונה שהיה בעיבורה של יריחו. ומזה שיחשיבו הכתוב כמי שעומד בעיר עצמה, הרי שעיבור העיר נחשב כתוך העיר. שואלת הגמרא, אימה אפילו בתחומה, כיוון שלא נזכר בפסוק באיזה סמיכות לעיר יריחו עמד יהושע, אם כן יש לומר, שעמד בתחומה של העיר ולא בעיבורה, וגם תחוך התחום נחשב בתוך העיר. מדוע חילק קטנה במשנתנו ואמר שדווקא עיבורה של העיר נחשב כתוך העיר אבל תחומה לא? מתרץ את הגמרא, הכתיב בתחומה, הרי לגבי תחומין נאמר, ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה 2,000 באמה, בספר במדבר פרק למדי פסוק ה'. ומכאן למדו חכמים 2,000 אמה לשיעור תחומין, והפסוק מחשיב את המקום הזה כמחוץ לעיר. אם כן, מוכרח שדווקא עיבורה של עיר הוא תוך העיר, ואילו תחומה מחוץ עלה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נודר מן הבית אינו אסור אלא מן האגף ולפנים. מדייקת הגמרא, אבל מן האגף ולחוץ לא, אין איסור כניסה על הנודר, כיוון שמן האגף ולחוץ אינו נחשב כתוך הבית. מקשה הגמרא על המשנה לפי הדיוק הזה, מטיב רב מרי. מקשה רב מרי, שנינו בברייתא שמופיעה בתורת כהנים בפרשת מצורה, והיא מדברת בעניין נגעי בתים ודורשת את הפסוק האמור בספר ויקרא פרק י' פסוק ל"ח, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית 7 ימים. מדקדקת הברייתא בפסוק הזה, שאם היה כתוב רק ויצא הכהן מן הבית, יכול הייתי לחשוב ולומר שאחרי שראה הכהן את הנגע ילך לביתו ויסגיר. יש לו רשות ללכת לביתו ויסגיר, ומשם יסגור את דלת הבית המנוגה על ידי חבל ארוך, במקרה שביתו סמוך לבית המנוגה, או שימנה שליח שיסגור במקומו, או יחזור הוא עצמו לסגור, אבל יש לו רשות ללכת מהבית המנוגה. תלמוד לומר, לכך נאמר לאחר מכן, ויצא הכהן מן הבית והוסיף הכתוב ואמר אל פתח הבית והסגיר, כדי ללמדנו שלא ישתאה בסגירה, אלא יסגירו תכף שיצא אל פתח הבית המנוגה. היא אל פתח הבית, ואם היה כתוב רק ויצא הכהן אל פתח הבית, יכול הייתי לומר שיעמוד בחללו של הפתח תחת המשקוף ויסגיר, ואינו צריך לצאת אל מחוץ הבית לגמרי. תלמוד לומר, לכך נאמר ויצא הכהן מן הבית, שמשמעות הכתוב היא שלא יסגיר הכהן את הבית המנוגד, שיצא מן הבית כולו, ולא יישאר לעמוד מתחת למשקוף. הכיצד? איכן יעמוד בשעה שמסגיר את הבית, עומד בצד המשקוף, מחוץ לבית, בסמוך למשקוף, ויסגיר. ומניין שאם לא עמד הכהן בסמוך למשקוף ויסגיר, אלא הלך לביתו ויסגיר משם, או שלא יצא לגמרי החוץ, אלא שעמד תחת השקוף, תחת המשקוף, ויסגיר שהסגרו מוסגר, שחל ההסגר בדיעבד. תלמוד לומר, נאמר בפסוק, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, ויסגיר את הבית. לשון ויסגיר את הבית משמע שאפילו יסגיר לא כמו שצפתה אותו התורה, מכל מקום נחשב הסגר. ומזה שהצריכה התורה את הכהן לצאת גם אל מחוץ למשקוף, מוכח שחלק זה כיוון שהוא בתוך חלל הפתח, גם נחשב כתוך הבית. ואילו מן המשנה אצלנו מדויק שהנודר מן הבית מותר לו להיכנס לחלק שמן האגף ולחוץ. מתרץ את הגמרא שייני גבי בית, מה שדרשו בברייתא, שהכהן צריך לצאת גם אל מחוץ לחלל המשקוף, זה משום שיש בפסוק איתור לשון. שאילו היה כתוב רק ויצא הכהן אל פתח הבית, אכן די היה שיצא הכהן אל חלל הפתח בחלק שמן האגף ולחוץ, ויסגיר משם. אבל כיוון דכתיב היות ונאמר, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, הרי למדנו מכאן, שריבה בו הכתוב יציאה יותר ממה שצריך בשאר המקומות, שלא יסגיר עד שיצא מן הבית כולו. אז בגלל איתור הלשון, דרשה הברייתא שחייב הכהן לצאת גם אל מחוץ לבית לגמרי ולא להימצא מתחת למשקוף. מה שאין כן אצלנו במשנה שמדובר על אדם שנדר נדר, אם הוא נודר מן הבית, מותר לו להיכנס לחלק שמן האגף ולחוץ. והנה הגענו למשנה בדף נ"ז עמוד א'. המשנה ממשיכה בביור משמעות של כמה מלשונות הנדרים. הטור, בתחילת סימן רשתת זין, קודם שהוא מביא את דין המשנה שלפנינו, כותב כך, כל הנדרים הולכים אחר הלשון. אם הוא לשון תורה, כפי מה שיצא ממשמעותו, אם הוא לשון בני אדם, כפי מה שידברו אנשי המקום ההוא בזמן ההוא, ואחר כוונת הנודרים. לשון תורה כיצד? אמר קונם פירות האלו עליי, כפי שתאמר מיד המשנה. מבואר מדבריו של הטור, שתחילת דין משנתנו, שנזכר שם בסימן רשתת זין, בעניין חליפין וגידולין, זה משום שכך היא המשמעות היוצאת מדבריו לפי לשון תורה. האוסר על עצמו מין מסוים של פירות בסתם בלא לציין עם כוונתו לאיסור אכילה בלבד או גם הנאה, כגון שאמר קונם תאנים או ענבים עליי, אינו נאסר אלא באכילתם. וכותב הרן שלא נתכוון לאסור על עצמו אלא אכילת אותו המין. מחרם או החליפם במין אחר, מותר לו ליהנות מהדמים ואף לאכול את החליפין. ואם זרעם ויצמיחו גידולים, מותר בגידולים, שאף שאסרם על עצמו בסתם, לא התכוון בזאת, אלא לאסור על עצמו את אכילתם. זוהי שיטת הרן והרשב"א, שבאופן שלא פירט ואמר אילו, אינו נאסר בחליפין. אבל דעת הראש והתוספות שדין המשנה אמור, גם כשנדר מן הפירות סתם בלא לפרט, כל שלא יזכיר לשון אכילה או טעימה, להתכוון לאסור עצמו גם בחילופיהן ובגידוליהן. אבל האוסר על עצמו בסתם רק חלק מסוים של המין ההוא, כגון רק את התאנים או את הענבים שהיו מונחים לפניו, ואילו כל שאר התאנים והענבים מותרים לו. אומרת המשנה שבמקרה כזה, מה שנאסר עשוי עליו כאקדש, ואסור לו בחליפיו ובגידוליו, כפי שמיד תאמר המשנה. אם כן אומרת המשנה בדף נ"ז עמוד א', ראה פירות ואמר, קונם, קונם זה כינוי לקורבן, אם כן, כקורבן יהיו פירות האלו, הללו שראיתי, עליי, והוא הדין אם פירט באופן אחר, כגון שאמר קונם פירותיו של פלוני, או פירות מקום פלוני עליי, או שהיו פירות מונחים לפניו, ואמר קונם הן, הפירות הללו שמונחים לפניי, על פי, על עצמי, ולצורכי, או אמר קונם הן, לפי, גם זה משמעו, כאילו אמר, על עצמי, אסור לו ליהנות לא רק מהפירות עצמם, אלא גם בחילופיהן, דהיינו אישיים נמכרו, דמיהם אסורים עליו, וכן אם הוחלפו בפירות אחרים, אסור במה שהוחלף. ובגידו להן, אם נזרעו הפירות הללו בקרקע, אסור לו ליהנות ממה שגדל. שכל שאסר על עצמו בסתם רק את אותם פירות מסוימים שפירט, כגון באופן שהובא במשנה, שאסר רק את אילו שראה וכל שאר אותו המין מותרים לו, הרי זה דומה להקדש, שדווקא מה שהוקדש אסור, והשאר מותר. ולפיכך מפרשים רצונו שבא לאסור הפירות על עצמו לגמרי, שיהיו עשויים עליו כאקדש, ועל כן אסור לו ליהנות מהם ומחילופיהם ומגידוליהם. המשיכה המשנה ואומרת, ואם אסר על עצמו מין מסוים של פירות, כגון שאמר, קונם ענבים שאני אוכל ושאני טועם, אף על פי שבאומרו שאני אוכל שאני טועם אוסיף באיסורם, שמשום כך נאסר אף בתבשיל שמורגש בו הטעם של המין שאסר, אף על פי כן מותר בחילופן אם החרן או החליפן בפירות ממין אחר ובגידוליהן, ומותר אם זרעם בקרקע וגדלו אחרים תחתיהם, מותרים לו. שהרי כשאוכל מן החליפין והגידולים לא טועם אותם פירות שאסר על עצמו. כעת מבארת המשנה הלכה בגידולי קונם. דין זה ששנינו במשנה שבקונם פירות האלו אסור בגידוליהן, ומשמע שבגידולי הגידולים כן מותר, וכן זה ששנינו שבאומר שאני אוכל ושאני טועם מותר אף בגידולים עצמם, היתר זה לא נאמר אלא כשאיסור הקונם היה בדבר שזרעו קלה, במין פרי שזרעו קלה ונרכב בקרקע, קודם שיצמח ממנו הגידול החדש, כגון חיטים וסעורים, ושאר זרעים, והוא הדין לגרעין מפרי האילן, שמאחר שהאיסור קלה קודם שצמחו הגידולים, הוא אינו טועם בגידולים את טעם הפרי שאסר על עצמו ולכן הם מותרים. אבל אם איסור הקונם היה בדבר שאין זרעו קלה, כגון שום ובצלים, וכן אם חתך ענף מן העץ שאסר על עצמו ושתלו במקום אחר, שהפרי שאסר על עצמו נשאר בקרקע וממנו יוצאים הגידולים, אזי לא זו בלבד שגידולים אילו אסורים, כי מעורב בהם מעצם הפרי האסור, אלא אפילו אם יזרע את החדשים שיצאו, ומה שצומח עכשיו זה גידולי גידולין של האיסור, גם הם אסורים, מאחר שעל כל פנים מעורב בהם משהו מהאיסור הראשון, ואותו מעט אוסר את כולו. ואין אומרים, יהיה אותו מיעוט איסור בטל ברוב המותר, כי מאחר שיש אפשרות להתיר האיסור שלפנינו על ידי שישאל על נדרו אצל חכם, אין בו דין של ביטול ברוב, כי הרי כל דבר של איסור שיש לו מתירים, דהיינו שיש דרך להתיר את האיסור, אפילו אם יש לו כנגדו בתערובת אלף של היתר, אינו בטל. ונדרים נחשב הדבר שיש לו מתירים, כמבואר בגמרא, לקמן בדף נונטט עמוד א', מפני שיכול להתיר את נדרו אצל חכם על ידי שישאל עליו. ויהיה המשנה דוגמה נוספת לדין קונם פירות האלו עליי. האומר לאשתו קונם מעשה ידייך, כקורבן יהיו מעשה ידייך, כגון אפיית הפת ותביעת הצמר ותחינת הקמח והתבשיל שאת מבשלת, כל אלו וכיוצא בהם יהיו אסורים עליי. או שהיה חלק ממעשה ידיה מונח לפניו ואמר קונם הן על פי, הללו שמונחים לפניי. יהיו אסורים על עצמי, או שאמר קונם הם לפי על עצמי, אסור לו ליהנות לא רק מעצם מעשה ידיה, אלא גם אסור בחילופיהן, בפירות שנתנו לה בשכר מעשה ידיה, ובגידוליהן. אם נטעה אילן, גידולי האילן אסורים עליו. וטעם הדבר, שמאחר שאיש זה לא אסר על עצמו כל מעשה ידי האדם, שדווקא מעשה ידי אשתו איחד לאסור, או דווקא אותו מקצת שהיה מונח לפניו, יש לומר שנתכוון בעשיית הקונם שלא ליהנות ממעשה ידי אשתו כלל. כמו שביארנו בתחילת המשנה בדין האומר קונם הפירות האלו עליי, שכל האוסר על עצמו בסתם מקצת מן הדבר וכל השאר, מותר לו, נתכוון בכך שאסור יהיה עליו עשוי כהקדש, וממילא הוא אסור בהנאה הוא וחילופיו וגידוליו. וחזרה המשנה וכפלה את הדין הזה להשמיענו, שלא רק באמירת קונם פירות האלו נאסר כהקדש, אלא גם זה האוסר על עצמו פירותיו של פלוני, כמו כאן שייחד עליו לאסור מעשה ידי אשתו, דומה הוא לאומר קונם פירות האלו, ואף בזה נאסרים החליפים והגידולים. שואלים הראשונים איכל נדר כזה, הרי מעשה ידיה אין בהם ממש, שהרי אינו אוסר על עצמו חפץ מסוים, אלא רק שלא ליהנות ממעשה ידיה. מסביר הרן שמדובר באומר קונם ידייך למעשיהם, שאוסר עצמו מהידיים שיש בהם ממש. ועוד תירוץ מתרץ הרן, שכיוון שלאחר שעושה, יש ממש בחפץ שעשתה, נחשב שאוסר דבר שיש בו ממש. עוד אומרת המשנה, ואם אמר קונם עליי מעשה ידייך שאני אוכל, או שאמר קונם עליי מעשה ידייך שאני טועם, מותר בחילופיהן, בפירות שנתנו לה בשכר מעשה ידיה, מותרים לו גם באכילה ובגידוליהם. אם נטעה או זרה האישה בקרקע פירות וגדלו וצמחו, מותרים לו באכילה. שהרי לא אסר על עצמו הנעת מעשה ידיה, אלא את אכילת או טעימת גוף הדברים שמכינה, כגון אכילת הלחם שתתחן ותאפה, ולא את החליפים והגידולים. משמיעה לנו המשנה בזאת, שאף על פי שבפתח דבריו ייחד לאסור רק את מעשה ידי אשתו או מקצת ממעשיה, שבאופן הרגיל מפרשים שהתכוון בכך שיהיו עשויים עליו כאקדש האסור אף בהנאה, כמו שכבר ביארנו בתחילת המשנה, אף על פי כן, או אילו סיום דבריו שאמר שאני אוכל ושאני טועם, להיות כן מותר בחילופים ובגידולים. חוזרת עכשיו המשנה ומבארת את ההלכה של גידולי קונם, שכבר שנתה את דינם לאל. זה ששנינו שמייחד לאסור מעשה ידי אשתו למקצת ממעשה ידיה, אסור גם בגידולים שנטעה וזרעה האישה, ומשמע שבגידולי הגידולים מותר, וכן מה ששנינו שכשסיים ואמר שאני אוכל ושאני תואם, מותר הוא בגידולים עצמם, ההיתר הזה לא נאמר, אלא שהיו הגידולים בדבר שזרעו קלה, במין פרי שנרכב בקרקע קודם שיצא החדש, כגון חיטים וסעורים ושאר זרעים, שאז אינו תואם ממעשה ידיה כלל. אבל אם היה מין שנטעה או זרה דבר שאין זרעו קלה, כגון שום ובצלים שהנטייה והזריעה נשארים בקרקע ומהם יוצאים הגידולים, אז אפילו גידולי גידולים גם כן אסורים, כיוון שהאסור מעורב בהם ואינו בטל. ואירת עכשיו המשנה דין נדרים במקומות שיש להסתפק בהם בפירוש דברי הנודר. האומר לאשתו קונה מה שאת עושה בדברי מאכל, איני אוכל מהם עד הפסח, או שאמר קונם, דהיינו כקורבן יהיה מה שאת עושה בענייני כסות ומלבושים, איני מתכסה בהם עד הפסח. אם עשתה לפני הפסח דבר מהעניינים האלו, מותר לו לאכול ולהתכסות בהם אחר הפסח, שכן משמעות דבריו שהזכיר הזמן של עד הפסח, תכף בסמוך לאיסור האכילה וההתכסות, הוא מורה בכך שרצונו שיהיה איסור ההנאה מאלו רק עד זמן הפסח. ולמרות שניתן לפרש את דבריו גם במשמעות אחרת, קונה מה שאת עושה, איני אוכל, איני מתכסה לעולם, והקונם יחול על דברים שתעשי עד הפסח, דהיינו שהמילים עד הפסח מוסבים על מה שאת עושה, שאמר בריש דבריו, בכל מקום אין להסתפק במשמעות כזו, שכן אין מדרך בני אדם כשרצונם לאסור לתמיד לפרש את דבריהם בצורה שכזו, והרי בנדרים הלך אחר לשון בני אדם. אומרת המשנה וכן הדין להפך, אמר לאשתו קונה מה שאת עושה בדברי מאכל עד הפסח, איני אוכל מהם, ושאת עושה מענייני כסות ומלבושים עד הפסח, איני מתכסה בהם, כיוון שדרך בני אדם כשברצונם לאסור לתמיד לפרש את דבריהם כפי שעשה זה, שיסמיך את הזמן של עד הפסח למה שאמר קונה מה שאת עושה, בוודאי גם זה כוונתו כך, ולפיכך אם עשתה איזה דבר מעניינים אילו לפני הפסח, אסור לבעל לאכול ולהתכסות בו אפילו אחר הפסח עד עולם. ויהיה המשנת דין בנדרים שתלוי בתנאי. אדם שהיה עומד בחודש אדר ואמר לאשתו קונה מה שאת נהנית לי ממה ששייך ליד הפסח הסמוך, וכל זה דווקא אם הולכת את לבית אביך עד החג, את חג הסוכות של השנה הבאה, אז אם הלכה לבית אביה עוד לפני הפסח, אסורה בהנאתו לענות משל בעלה עד הפסח, שהרי לא נזרה בתנאו, ומיד לאחר הפסח מותרת בהנאתו. ואם אין בדעתה ללך לבית אביה עד החג, לדעת רב נחמן לאל בדף ט"ו עמוד א' מותרת ליהנות ממנו קודם הפסח, ולא חוששים שמא תעבור על תנאו ותקדים לילך קודם חג הסוכות, ותעבור על בל יחל למפרע. אילו לדעת רב יהודה, מדי רבנן אסורה ליהנות ממנו קודם הפסח, כי חוששים שמא תעבור על תנאו ותקדים לילך לבית אביה עוד קודם חג הסוכות, ונמצא שעברה על בל יחל למפרע. ולדעת הרן לאל בדף ט"ו עמוד א', דיבור המתחיל הלכה, אם עברה ונהנתה חייבת מלכות, ואף על פי שלא היא עשתה את הנדר, והוא אינו לוקה, אף אם הוא מהנה אותה, כיוון שעליו אין שום איסור. לדעת הרמב״ם בדיוק להפך, הוא לוקה, היא מהנה אותה כיוון שמחלה לדיבורו, והיא אינה לוקה כיוון שהיא לא נדרה, ומכל מקום היא אסורה בהנאתו. אומרת המשנה, ואם לא הלכה לבית אביה לפני הפסח, אבל נהנתה משל בעלה לפני זמן זה, אזי אם תלך לבית אביה לאחר הפסח, עוברת היא בבל יחל למפרע על ההנאה שנהנתה לפני הפסח. אז לדעת רב נחמן להיל בדף ט"ו שמותרת ליהנות ממנו קודם הפסח, המשנה מתפרשת כפשוטה, שאם נהנתה אז ההליכה לאחר הפסח לבית אביה היא באיסור בל יחל. לדעת רב יהודה שמדי רבנן אסור לה ללכת קודם הפסח, זו גוף הכוונת המשנה ללמדנו, שמשום חשש איסור בל יחל, יש עליה להיזהר שלא ליהנות מבעלה קודם הפסח. ממשיכה המשנה ואומרת, היה עומד בחודש אדר ואמר לאשתו, קונה מה שאת נהנית לי מהשייך לי עד החג הסוכות, וכל זה דווקא אם הולכת את לבית אביך עד הפסח הסמוך, שבמקרה הזה זמן האיסור ארוך יותר מזמן התנאי, אז אם הלכה לבית אביה לפני הפסח, אסורה בהנאתו, אסורה ליהנות משל בעלה עד החג, שהרי לא נזרה בתנאו, ואף על פי שאסורה ליהנות ממנו עד החג, מכל מקום מותרת היא להילך לבית אביה מיד אחרי הפסח, ולא אומרים נגזור גם שלא תלך לבית אביה כדי שלא תשכח שאסורה היא ליהנות משל בעלה. אומר התוספות לאל בדף ט"ו עמוד ב' דיבור המתחיל מותרת, שבאמת אין חידוש בסיפה של המשנה פה בדין הזה, אלא אגב שהוזכרה ברישה שאם הלכה אחר הפסח עוברת בבל יחל למפרע, מזכיר התנא בסיום המשנה כאן שמותרת לילך אחר הפסח. זו המשנה שלנו, שתחילתה בדף נ"ז עמוד א' וסופה בדף נ"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, אומר לאשתו, קונה מעשה ידייך עליי, קונה מן על פי, קונה מן לפי. בכל הלשונות הללו אסור בחילופיהן ובגידוליהן. מביאה הגמרא דיון בעניין גידולי פירות, שבסוף הסוגיה בדף נ"ט עמוד א' מובאת לו ראיה ממשנתנו. עיקרו של הספק הוא בעניין פירות וזרעים מסוג המינים שאין זרעם קלה, ויש בהם איסור מסוים, כגון שם של שביעית, או של תרומה, או של אורלה, או של קיליים, וזרעם בקרקע, וצמחו מהם גידולים. דנה הגמרא עם דין גידולים אלו, כיוון שיצאו מן העיקר האסור, נמשכים הם אחריו האסורים כמותו, או להפך, שהגדל באתר, כיוון שהתרבה והוא יותר מן האיסור, יש בכוחו לבטל את העיקר האסור, והכל מותר באכילה. פותחת הגמרא בדין גידולי שביעית, ומכאן הסתעפו העניינים לשאר האיסורים. ישמעאל, איש כפר ימה, ישמעאל, שהיה דר בכפר של שפת הים, ואמרי לה, ויש אומרים, איש כפר דימה, שהיה דר בכפר ששמו דימה, העלה שאלה בידו, וכך הוא שאל, בצל שעקרו מן הקרקע בשביעית בשנת השמיטה, וכיוון שדיני הירק לעניין איסור שביעית נקבעים לפי שעת לקיטתם, גם בבצל הזה חלו עליו כל דיני פירות שביעית, כגון מצוות ביעור שפירות שביעית שקלו לחיה מן השדה, דהיינו שעברה העונה ואינם נמצאים יותר בשדה, חובם לבערה מן הבית, וכמו כן פירות שביעית מצווה לאוכלם ואסור להפסידם. אז בצל שעקרו מן הקרקע בשנת השמיטה, וחזר ונטעו בשמינית, בשנה השמינית, דהיינו השנה הראשונה שלאחר שמיטה, להצמיח גידולים נוספים, וכבר ביארנו במשנה שבצל הוא ממין, שאין זרו קלה, רק על הקיים נוספים גידולים חדשים הצומחים ממנו. ומוסיף המאירי וכותב, אף על פי שיש בזמננו בצלים שעיקרם קלה, בצלים שלהם לא היה זרם קלה, כי אין משהו במקומות הללו בבצלים קטנים. ובשוט נחלת ברוך הוא כותב, שאף שהבצלים הגדולים נחשבים שאין זרם קלה, שאף על פי שהבצל העיקרי עצמו קלה בקרקע, מכל מקום בתוך הבצל יש ארבעה או שישה גידים ירוקים דקים הראויים לאכילה, והם אינם קלים אלא מתעבים וגדילים, ומכל גיד נעשה בצל שלהם. אם כן, בצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית, ורבו גידוליו, התרבה כמות גידוליו, ואילו החדשים של היתר שצמחו בשמינית, והם יתירים על עיקרו, על הבצל שנזרע, בכמות המספקת כדי לבטל את העיקר הקדוש בקדושת שביעית, והרן כותב הכוונה שיש בגידולים המותרים 60 כנגד העיקר, ואילו הראש כותב, שלא צריך 60, מה דינם? האם קיימת עדיין קדושת שביעית על העיקר והגידולים, או לא? מבארת הגמרא את צדדי הספק. ואחי כמי בא אלי, כך הייתה שאלתו של ישמעאל איש כפר ימה. הרי גידוליו משנת השמינית, והם גידולי יתר ולעומתו. ולעומת זאת, ועיקרו הבצל שממנו צמחו הגידולים הללו, אסור שמשנת שביעית הוא. האם נאמר כיוון שרבו גידוליו, שכמות הגידולים הם יותר מעיקרו, אותן גידולי היתר מעלין, מבטלין את האיסור, כמו בכל תערובת איסור והיתר שבתורה שהמיעוט בטל ברוב, או לא? אין בכוחם לבטל את העיקר האסור, שהרי יוצאים ממנו, ועל כן נמשכים אחריו, עד הרבה, הם עצמם נאסרים. נמצא שהספק הוא, בין על העיקר ובין על הגידולים. האם הגידולים נמשכים אחר העיקר והכל אסור, או שאינם נמשכים אחר העיקר וממילא מבטלים אותו, והכל מותר? כך מבאר הרן את הספק, אבל שאר הראשונים מפרשים שהגידולים הם ודאי יותר כפשטות דברי הגמרא. אלא יסתפק ישמעאל איש כפר ימה, אם הם מבטלים את העיקר או לא. אומרת הגמרא, אתה לקמד רבי ימי, בא ישמעאל איש כפר ימה לפני רבי ימי ושאלת השאלה הזו. לא אבי בידי, לא היה בידי רב עמי תשובה כיצד לפשוט הספק הזה. הלך ישמעאל, אתה לקמד בא לפני רבי יצחק נפחה ושאל אותו את השאלה הזו. פשט לי רבי יצחק נפחה את הספק מן הדה מדברי רבי ינאי הללו. אמר רבי חנינה, תריתה, אמר רבי ינאי, בצל של תרומה שדינו שנאכל בתערה לכהנים ואסור לזרים, שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו, מותר הבצל באכילה אף לזרים, אחר שיעשרו או באכילת הרי אף קודם שעשרו אם עדיין לא ראה את פני הבית, מפני שבטל שם תרומה ממנו, הרי שהגידולים אינם נמשכים אחר העיקר ועד הרבה הם מבטלים אותו, והוא הדין בצל של שביעית שבטל בגידולי השמינית. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על דף נ"ו. שאלה ראשונה, בבית לרבות את העלייה, על מה נאמר ולפי מי? שאלה שנייה, אומר, בית אני מוכר לך, האם יכול לומר שהתכוון לעלייה? שאלה שלישית, הנודר מן המיטה, האם מותר בדרגש? שאלה רביעית, איזו מיטה ואיזו דרגש למסקנת הגמרא? שאלה חמישית, איזה מיטות למדנו שלא צריכים לכפות בימי אבלו? והשאלה האחרונה על דף נון וב, האם מתחת המשקוף של פתח הבית נקרא תוך הבית או חוץ הבית? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר אנחנו חותמים. בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום ראשון, ג' במנחם אף תשעיניין, היי סיימנו בסייעת הדשמי ללמוד דף נון וב ממסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, ד' במנחם אף תשעיניין, דף נון זין ממסכת נדרים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, כבוד ועיקר ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.